ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף צדי זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא שימוש על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא בערך באמצע העמוד. כנראה השיעור שלנו היום ימשיך עד סוף דף צדי ח' עמוד א'. המשנה, בישל בו קודשים וחולין, או קודשי קודשים וקודשים קלים. אם יש בהן ונותן טעם, הרי הקלים נאכלים כחמורים שבהן. זאת אומרת, אם היו מבשלים ביחד קודשים קלים וקודשי קודשים, ויש מספיק בקודשי קודשים כדי לתת טעם בתוך הקודשים קלים, אז הקודשים קלים נאכלים כחמור שבהן. כאילו אם למשל קודשי קודשים יש להם דין אכילה של יום אחד ולילה אימו, אז הם, אותם קודשים קלים צריכים לגמור אותם תוך הזמן הזה במקום הזמן הרגיל של שני ימים. ומדובר בתערובת קודשים וחולין, אז החולין אם קיבלו טעם מהקודשים שהתבשלו איתם, אז אותם חולין צריכים להתייחס אליהם כקודשים. ואינן טעונים ריקה או שטיפה. זה משפט סתום, אז אנחנו נמתין לגמרא לפנח אותו, אבל התרגום הוא שאותו סיר או כדרה שהתבשלו בהם, אז אין צורך למריקה או שטיפה. ואינן פוסלים במגע. רש"י כותב על המשנה, ואין פוסלים במגע, אם נפסלו הקלים ונגע בהן בשר ובלה מהן, אין נפסלים. ובגמרא מפרש לה, גם זה טעון יותר הסבר. נמשיך במשנה, רקיק שנגע ברקיק, רקיק פסול, מעפה, שקשור לתחום המנחות, שהוא פסול, שנגע ברקיק כשר, וחתיכה וחתיכה, לא כל הרקיק ולא כל החתיכות אסורים, אינו אסור אלא מקום שבלה. הגמרא שואלת מהי כאמר. אנחנו התייחסנו לזה לפני כן בעניין המריקה ושטיפה, וכעת נסתכל ביחד ברש"י על המשנה. ואין טעונים מריקה או שטיפה, רש"י כותב, לסוף זמן אכילת חמורים, אלא לסוף זמן אכילת קלים. ובגמרא פריך, מי כאמר, הרי יש בהם בנותן טעם, כלומר טעם של החמור, של הקודשי קודשים. ואמר הרי הקלים נאכלים כחמורים. ולמה לא יטענו מריקה כדין חמורים? זו שאלת הגמרא עכשיו. מה כאמר? מאחר שבאותו תערובת, כפי שמתואר במשנה, הקלים קיבלו הטעם של החמורים ונאכלים כמו החמורים, אז למה אין מריקה או שטיפה כמו שמצפים במקרה כזה? מריקה או שטיפה, כמובן, למדנו על זה לא מעט דפים עד כה, הצורך, אם מדבר בכלי מתכת, כמו נחושת, כמו שמתואר בפסוק, אז כתוב ומורק ושותף במים, צריכים, הקדרה צריך לעבור תהליך של מריקה או שטיפה, נקרא לזה ניקיון, כדי להוציא ממנו את הטעם של הקודשי קודשים. אז זו שאלת הגמרא, מהי כאמר? תשובה, חיסורי מחסרה ואחי קטני. אם יש בהן בנותן טעם, באותם אותו תערובת קודשים קלים וקודשי קודשים, הרי הקלים נאכלים כחמורים, וטעונים מריקה ושטיפה, ופוסלים במגע. רש"י כותב ופוסלים במגע, אם היו החמורים פסולים והקלים כשרים, נעשו הקלים כחמורים לפסול את הנוגעים בהן, כדכתיב כל שיגע בבשרה יקדש. ואמר לכמן להיות כמוהו, שאם פסולה תפסל. אז אם אותם קלים ספגו טעם של הקודשים החמורים, ואותם קודשים חמורים היו פסולים, אז עכשיו הקודשים הקלים הם גם כן בגדר פסולים, ועד כדי כך שיכולים לפסול את מה שנוגע בהם. נמשיך בגמרא, אם בהן בנותן טעם, אם אותם קודשים חמורים לא היה מספיק כדי להכניס טעם בקודשים קלים, אין הקלים נאכלים כחמורים, ואין טעונים מריקה ושטיפה. זה המשפט שהיה במשנה, אבל אתם עכשיו רואים שהוא דווקא שייך למקרה שאין בהם בנותן טעם. אז ואין טעונים מריקה ושטיפה, ואין פוסלים במגע. שואלת הגמרא, נהי דקודשי קודשים לא באו, קודשים קלים מהנבאי. אנחנו אמרנו כעת שאם אין טעם של קודשי קודשים בקודשים קלים, אז אין טעונים מריקה ושטיפה. אז אני מבין שאין טעון מריקה ושטיפה בסוף זמן אכילת הקודשי קודשים, אבל שיהיה דין מריקה ושטיפה בסוף זמן אכילת הקודשים קלים. אפשר לראות את זה ברש"י, יש לנו כוכבית כמה שורות מתחת לכאן, נהי דקודשי קודשים לא באו, כלומר נהי דלא באו מריקה לסוף זמן אכילת חמורים, כמו אחרי יום, דהה מועטין ובטלי, ניבאי מיה משום קלים לסוף זמן אכילתן. יש אצלנו בגמרות המסומנות מעוינים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שתי תשובות לשאלה למה לפי משנתנו אם אין בו נותן טעם של הקודשי קודשים אין צורך למריקה ושטיפה. נהי דאין צורך מצד הקודשי קודשים ליבאי משום הקודשים קלים. הגמרא, אמר אביי, מאי אין טעונים דקאמר קודשי קודשים, כלומר אין טעון אחרי זמן אכילת הקודשי קודשים אבל קודשים קלים טעונים. נכון, כמו שאמרנו בקושיה, שבסוף זמן אכילת הקודשי קלים צריכים מריקה ושטיפה. רב אמר המני, המקור שהמשנה שלנו בעצם רבי שמעון היא, דאמר קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה, ולכן אם החמורים לא נתנו טעם בקלים, בקודשי קלים, ורק טעם קודשים קלים נמצא, אז אינם טעונים מריקה ושטיפה. זו שיטת רבי שמעון. בשלמה לרבה, היינו דקטני, קודשים וחולין, או קודשי קודשים וקודשים קלים. רש"י, בדיבור המתחיל למטה, היינו דתנה או קודשי קודשים וקודשים קלים, לאשמינן, דסתם לן כרבי שמעון, דאמר קודשים קלים, אין טעונים מריקה ושטיפה. אלא לאביי תלתי, למה לי? למה צריכים את שתי הדוגמאות? רש"י כותב, אלא לאביי דאמר מאי אין טעונים דקאמר כדין חמורים, אלא מה, אבל כדין קלים יש צורך למריקה ושטיפה. למה לי למתנה? כיוון דתנה קודשים וחולין והשמינן דבטל במיעוטו, מה לי הני? ברגע שהמשנה מלמדת דוגמה אחת שתערובת קודשים וחולין, ואם יש טעם בחולין אז יהיה דין מריקה ושטיפה, כי לפי הבעיה יש דין מריקה ושטיפה בין בקודשים קלים בין בקודשים קודשים, מה הצורך להוסיף עוד דוגמה של קודשים קלים וקודשי קודשים? הגמרא עונה, צריכי דהי תנא קודשים וחולין, הווה אמינא חולין הוא דמבטלי קודשים דלאו מיניו, הם מינים שונים, הם תחומים שונים, ולכן אם לא מורגש הטעם הקודשים בחולין, דינו חולין גמור. כי שוב פעם, החולין מאחר שהוא לא מינו של הקודשים, הוא יכול לבטל. אבל קודשי קודשים וקודשים קלים, שהם שניהם בתחום אותו מין, אימא לא, הייתי חושב אולי אין כאן דין ביטול. ואפילו אם לא מורגש טעם הקודשי קודשים בקודשים קלים, הקודשי קודשים לא מתבטל ויהיה דין מריקה שטיפה אחרי יום. והיא טענה קודשי קודשים וקודשים קלים שבתערובת כזאת יש ביטול, אבל מן הקודשים הוא דאלימי לבטולי קודשים, שהייתי חושב שבקודשים יש חוזק לבטל קודשים, אבל חולין אימה לא, חולין לא, אין לו חוזק לבטל את הקודשים. צריך, לכן אני צריך גם את הדוגמה הזאת של חולין וקודשים. רקיק שנגע ברקיק וכולי. אנחנו בצד של הגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, כתבנו נושא מגע ובליעה בחתיכות קודשים. אנחנו דורשים את הפסוק בויקרא פרק ופסוק חף, הוספנו את הפסוק בשוליים, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. תנו רבנן, כל אשר ייגע יכול אפילו שלא בלע, האם עדין שבעניין או בדוגמה של מגע הדבר השני הופך להיות כמו הדבר הראשון? ראינו במשנה כבר דוגמאות כאלו. האם זה קורה גם אם הדבר השני לא בולע מהראשון? תמוד לומר בבשרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' עד שיבלע בבשרה. הדין שאמרנו שדבר השני הופך להיות כמו הדבר הראשון, זה רק אם היה גם בליעה. יכול נגע במקצת חתיכה יהיה כולו פסול. אם אנחנו מדברים על דבר פסול שנגע בדבר כשר והדבר כשר בלע מהדבר הפסול, האם כל הדבר כשר נפסל? תמוד לומר יגע, הנוגע פסול. הכיצד? חותכת מקום שבלע ושאר נשאר מותר בבשרה ולא בגידין ולא בעצמות ולא בקרניים ולא בטלפיים. כל הדין של מגע ובליעה זה רק כשמדובר בבשר ולא בשאר הדברים שרשומים כאן. יקדש, להיות כמוה. כיצד? אם פסולה היא תיפסל, ואם כשרה היא תאכיל כחמור שבה. עמי, למה הדין הזה כמו שמובא שאם הדבר הפסול נבלע בדבר הקשר שהכל נפסל, וניתי עשה של ואכלו אותם, יש מצוות עשה באכילת הקורבנות, ולדחי את לא תעשה של שלא לאכול את הפסול. רש"י על דיבור המתחיל עמי, עמי תיפסל משום אי פורטה,
הגמרא עונה, אמר רבא, ויש כאן משולשים שמבליטים מה שכתבנו בשוליים, שני תירוצים למה לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה. אז רבא אמר, אין עושה דוחה את לא תעשה, שבמקדש, כשמדובר בבית המקדש, הכלל הזה של עשה דוחה לא תעשה לא תופס. דתניא, בברייתא הזאת יהיה הוכחה שכשמדובר בקודש, בבית המקדש, אין הכלל של עשה דוחה לא תעשה. כעת נצטט פסוק שקשור לקורבן פסח, וכתוב, ועצם לא תשברו בו. בקורבן פסח, בשונה מכל שאר הקורבנות, יש איסור בשבירת עצם. רבי שמעון מנאסי אומר, אחד עצם שיש בו מוח, ואחד עצם שאין בו מוח. עכשיו המוח הוא אכיל, הוא נחשב כבשר. עמי, אז למה אתה אומר שגם אם יש בו מוח, יש איסור נטי עשה, שבוא עשה של אכילת המוח, כפי שאמרנו מקודם, בעניין אכילת קודשים יש מצוות עשה באכילתם, ולדחי את לא תעשה של עצם לא תשברו בו. אלא אין עשה, דוחה לא תעשה שבמקדש. רב אשי אמר, יקדש שכתוב אצל החמור, אמר, קראנו מקודם את הפסוק, ויקרא פרק דבר פסוק חף, כתוב, כל אשר יגע בבשרה יקדש. אז המילה הזאת, לפי רב אשי, עשה הוא, זה גם נחשב מצוות עשה. ואין עשה, עשה של אכילת קורבנות, דוחה את לא תעשה ועשה. הלא תעשה של איסור אכילת פסולים, ואותו עשה שאומר יקדש, שקשור למקרה הזה של בליעת פסול בקשר. אשכחן חטאת דמקדשת בבלוע. הפסוק שקראנו הוא בפרשת קורבן חטאת. אז מצאנו שחטאת משהו בולע ממנו נהיה כמו החטאת. שאר קודשים מנהלן, שאותו תופעה שייך בשאר קורבנות מניין, המשמוע משום רב אלעזר, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת, ולשם למילואים ולזבח השלמים. הגמרא עכשיו תתעכב על הפסוק הזה, והשאלה של שאר קודשים מנהלן יופיע באופן מפורש בהמשך הגמרא. נציין כבר מראש, נקדים את המאוחר, ובפסוק הזה כל הקורבנות הוקשו, יש הקש זה לזה. מוזכר פה חטאת, ודין בליעה שלמדנו בחטאת הוקש לשאר הקורבנות, וממילא אנחנו יודעים שבשאר הקורבנות גם קיים הדין הזה של בליעה. מה שקורה עכשיו בגמרא, יש התייחסות לכל אחד מהקורבנות האלו. כפי שאמרנו, כל אחד הוקש זה לזה. במילים אחרות, מכל קורבן שמוזכר פה בפסוק, אני לומד ממנו דינים או דין שמיוחד אצל כל אחד ואחד מהקורבנות לשאר הקורבנות. והנושא כעת, המקור ששאר קודשים נוסף על חטאת מקדשים בבלוע, זה הסיבה שהבאנו כאן את הדרשה הזאת. והמעוינים שאתם רואים מוסברים כאן בשוליים קורבנות שהוקשו לשון הקש לאחרים, ומה לומדים מכל אחד. אנחנו נשתמש במהלך הגמרא עם פס כפול להבליט שלבים לברר פירוש מה עולה קורבן עולה בכלי וכולי, מה המשמעות של הדבר הזה, מה לומדים מההקש למנחה, גם זה יבוא בשלבים. נחזור לגמרא, לעולה, אמרנו זאת התורה לעולה, מה אנחנו אמורים ללמוד מעולה לשאר הקורבנות? אז הגמרא אומרת, כי עולה, כמו עולה, מה עולה תאונה כלי, אף כל תאונה כלי. מה כלי? היא למה מזרק הכלי לקבלת אדם. אז אני אמור ללמוד מעולה כי רק אצל העולה, לפי האב המינה, לפי השלב הזה, רק אצל העולה הזה מפורש, ממילא אני נזקק להקש לדעת שיש קבלה בכלי בכל שאר הקורבנות. הגמרא אומרת, אבל זה לא מיוחד לעולה, בשלמי ציבור נמי כתיב בהו, בשלמי ציבור קבלה בנוסף לעולה כתוב כלי, אצל השלמים האלו, שלמי ציבור, מה כתוב? ויקח משה חצי הדם, זה פסוק אגב במעמד הר סיני, זה פסוק ו', אולי לפני שנתקדם בפסוק הזה, נתייחס מה שיש לנו בשוליים, שמות פרק חף ד', קודם פסוק א', שם כתוב, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. עכשיו, פסוק ו', ויקח משה חצי הדם ויעשם בעגנות, והמשך הפסוק, וחצי הדם זרק על המזבח. אתם רואים למה קראנו פסוק ה', כי בפסוק ה' מוזכר גם השלמים. ההגנות האלו אגב הם הכלים, הכלי, המזרק, הכלי לקבלת הדם. אז אם אנחנו אמורים ללמוד מי עולה שהוא כמו שהוא צריך כלי, למה אמרת כמו עולה שיש לה כלי לקבלת הדם והדגשת עולה, זה גם שייך לשלמים. אז מה מיוחד בעולה שאני צריך ללמוד ממנו לשאר הקורבנות? אלא, הגמרא ממשיכה, אלא דסכין. אגב, רש"י, אם מחפשים ללמוד יחד עם רש"י, תשימו לב שרש"י נמצא גולש לצדיחת עמוד א', אז המיוחד בעולה שאני אלמד ממנו לשאר הקורבנות, הצורך לסכין. סכין, כוונה הסכין לשחיטה, ורש"י בעמוד בצדיחת עמוד א' אומר להפוקי צור וקנה. יש עוד אפשרויות לבצע שחיטה כמו שמובע במסכת חולין, זה לאו דווקא כלי מתכת סכין כמו שאנחנו מכירים סכין, גם אפשר עם צור, עם נגיד אבן חדה שאין לה פגימות, או אפילו קנה שיש בה יכולת לחתוך את הסימנים של הנשחת. אבל כשמדבר בקורבנות יש צורך לכלי שרת, וכלי שרת זה לא מאבן ולא מקנים אלא ממתכת. אז זה מה שלומדים מעולה, שיש כמו שבעולה שוחטים את הקורבן עם סכין, גם שאר הקורבנות ועולה גוף המנלן, איפה רואים בקורבן עולה שיש צורך לסכין? תכתיב, וישלח אברהם, בעניין עקידת יצחק כתוב, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת. המילה מאכלת זה סכין. ואתם במעמד של עקידת יצחק, אברהם כשהוא בסופו של דבר שחט, הוא לא שחט כידו את בנו יצחק, אלא הוא שחט איל במקומו, והתם עולה, הוא מדובר בקורבן עולה, דכתיב ויעלהו, כוונה לעיל, לעולה תחת בנו, במקום יצחק הוא העלה את העולה. אז מה רואים? נחבר את המילים שכתבנו פה, המאכלת זה סכין, לקורבן עולה. אז מי עולה לומדים לשאר הקורבנות שגם הם נשחטים על ידי סכין. מנחה, מה מנחה? מה אנחנו אמורים ללמוד ממנחה לשאר הקורבנות? מה מנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, אף כל אינם נאכלים אלא לזכרי כהונה. עכשיו נשאל את עצמנו, מה הכוונה, מה נלמד על ידי העקש למנחה? אמרנו שמנחה מייצג קורבן שנאכל לזכרי לכהנים זכרים. אי חטאת ואשם, אם אני אמור ללמוד שגם חטאת ואשם שהם שנויים יחד עם המנחה בפסוק שקראנו, האם אנחנו אמורים ללמוד שזכרי כהונה רק אם אוכלים חטאת ואשם מזה שהם חטאת ואשם הוקשו למנחה? בעד יכתיב בהו כל זכר וכהנים יאכלנו, בקורבנות האלו חטאת והשם כתוב מפורש כל זכר, אני לא צריך את ההקש למנחה לדעת אצל חטאת והשם שרק זכרים אוכלים אותם, והיא זבחי שמי ציבור מריבויי דקרא עתי. זבחי שמי ציבור, אגב, זה שני הכבשים שמביאים בחג השבועות, הם שלמים, אבל יש להם דין קודשי קודשים, וזה הכוונה לזבח השלמים שמוזכר בפסוק. אבל זה שכהנים זכרים בלבד אוכלים את הכבשי עצרת, השני כבשים האלו, מריבוי הדקרה עתי, הפסוק אומר, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, לימד על שמי ציבור שאינה נאכלים אלא לזכרי כהונה. אז יש מקור חילופי, אני לא צריך את העקש למנחה לדעת על זבחי שמי ציבור שרק זכרים אוכלים אותם. הגמרא עונה, תנאי היא, מה המקור שזבחי שמי ציבור נאכלים רק על ידי זבחי כהונה? מחלוקת תנאים. אנחנו ממשיכים לדף צדיק ח', איקא דנפקא ליה מאחא ואיקא דנפקא ליה מאחא. יש שלומדים את הדין הזה מהריבוי שהזכרנו עכשיו, ויש כאלה שלומדים מההקש למנחה. חטאת, זה הסיבה שהבאנו את כל הדרשה הזאת כדי להגיע לנקודה הזאת. מה חטאת מקדשת בבלועה? אם כמו שראינו מקודם, אם קודשי קלים בולעים מהחטאת, אז הקודשים קלים הופכים להיות כמו חטאת. אף כל מקדשת בבלועה, גם שאר הקורבנות שהוזכרו שהוקשו למנחה, יש להם את הכוח הזה להעלות או להשפיע במה שבולע מהם, מהחטאת או גם משאר הקורבנות. אשם, מה אנחנו אמורים ללמוד מאשם? אין שפיר ושליה קדוש בו, אף כל אין שפיר ושליה קדוש בו. הקורבן אשם, נגיד שהוא קורבן ממין זכר, אז אין לו שפיר ושליה. שפיר הוא העובר שנמצא בתוך השליה, וכמו שלאשם אין הדברים האלו, ומאחר שאין להם את ודאי אינם קדושים כי פשוט לא קיימים, אף כל גם שאר הקורבנות, גם החטאת שזה נקבה שיכול להיות קורבן חטאת מעוברת ונמצא בתוך השפיר ושליה, הם אינם בר הקרבה, הם לא חלקים מהמאיים, לא מקריבים את החלב ושני הכליות של השפיר שנמצא בתוך קורבן חטאת. כסבר, ולדות קודשים בהוויתן אין קדושים. הולד של קורבן נחשב קדוש רק בלידתו, לא מה שנמצא בתוך חטאת או בתוך קורבן מעוברת. בהוויתן, שוב פעם, זה רק בלידתם הם עולים, מקבלים קדושה. ודנין, אפשר מי שאי אפשר, וגם המסקנה הזאת שאין קדושה בשפיר ושליה אצל הנקבות נלמד מהזכר, שהוא בעצם דבר שאי אפשר בכל מקרה שיהיה שפיר ושליה, לא משנה. אנחנו דנים את האפשר, את הנקבות שאפשר, המציאות כזאת, מהאשם, מי שאי אפשר. מילואים, מה מילואים מותריהם בשריפה? הבשר שנותר מהקורבן שלא אכלו, שורפים אותם. ואין בעלי חיים במותריהן, אנחנו נחזור לזה עוד מעט. אף כל, גם שאר הקורבנות מותריהן מותר בשרן בשריפה, ואין בעלי חיים במותריהן. מה הכוונה אין בעלי חיים במותריהן? רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא יש לנו גם כוכבית, ולא היו בעלי חיים במותריהם דמילואים. שהרי קורבן ציבור היו ולא הופרשו שניים לאחיות, בדרך כלל יש אפשרות לאדם שהוא חייב אבי קורבן, הוא מקדיש בהמה וגם מצביע על בהמה שנייה, שאם יקרה משהו לבהמה הראשונה אני אקריב את השנייה במקומו. זה נקרא בהמה לאחיות. וגם ממשיך רשי, לא עבד אחד מהם והפריש אחר תחתיו ונמצא הראשון. זה גם מקרה של נקרא מותר בהמה, שנאבד הבהמה הקורבן, הוא הפריש אחר במקומו ואז הוא מצא את הראשון. אז מה עושים עם זה שהוא הפריש אחר במקומו? זה נקרא גם כן מותר, מותר בעל חי. אף כל קודשים, רשי ממשיך, אף כל קודשים מותר בשרן בשריפה ואין בעלי חיים במותריהם. שאם היו בעלי חיים במותריהם, כגון יחיד שהפריש שני קורבנות לאחיות וחובתו שאם יעבד האחד יתכפר בשני, או אם יפריש קורבן ויעבד ויפריש אחר תחתיו ונמצא הראשון ויקריב את אחד מהן ואת השני נותר, אין נותר זה בשריפה כדין נותר של מילואים, כמו שאצל מילואים לא היו בעלי חיים במותריהם. נחזור לגמרא. שלמים, גם שלמים, זבחי שלמים מוזכר בפסוק. מה שלמים מפגמים ומתפגמים? אף כל מפגמים ומתפגמים. המקור של פיגול כתוב בתורה אצל קורבן שלמים. בויקרא פרק ז' פסוק י"ח כתוב, אם יאכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש אוכלת ממנו עוונה תישא. בלי להיכנס, כי למדנו על זה הרבה מוקדם במסכת שלנו, איך לומדים דיני פיגול מהפסוק הזה, אבל זה כתוב אצל שלמים. אז מה, כמו אצל שלמים, עכשיו יש מחלוקת רשי ותוספות איך להבין את הביטוי מפגלים ומתפגלים. לפי רשי, מה שלמים מפגלים את הנסחים שמביאים יחד עם הקורבן. הנסחים, הרי היין שמביאים, אם האדם שחט את השלמים עם כוונה לאכול חוץ לזמנו, אז גם היין שמביאים איתם נהיה פיגול. אז השלמים מפגל ומתפגלים, היין שהזכרנו הוא מתפגל בגלל המחשבה של שהיה לך בשעת השחיטה בקורבן עצמו. כך רשי מביא למטה בשורה לרחובות מפגלים את הנסחים שאם חישב בזבח אף הנסחים מפוגלים, ומשום אחי ילף משלמים דעיקר פיגול בהוא כתיב. לפי תוספות הביטוי הזה מפגלים ומתפגלים, לפי תוספות לא צריכים להגיע לנסחים, הוא בסוף דיבור מתחיל מה השלמים, תוספות כתב דאבי מצי למימה שאדם מפגל את הבשר והבשר עצמו מתפגל. נחזור לגמרא. במתנית התנה משמי דרבי עקיבא, בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שוב מעוין עם שינוי קל, השפיץ צבוע, דרשות של רבי עקיבא מחלק של אותם קורבנות שהוזכרו. אם אנחנו נעשה סקירה עד סוף העמוד, הבלטנו מנחה, חטאת, אשם. לרבי עקיבא יש מה ללמוד מכל אחד מאלו בשונה ממה שהזכרנו עד עכשיו. אנחנו נראה מיד את ההבדלים. במתנית התנה משמי דרבי עקיבא מנחה, מה לומדים מהעקש למנחה, מה מנחה מקדשת בבלוע, אף כל מקדשת בבלוע. רשי ציין שכמו שראינו מקודם פסוק כל אשר יגע בבשר יקדש, יש אצל המנחה פסוק מקביל. ולכן יש רש"י אגב מביא את זה למעלה בדיבור המתחיל, מה חטאת מקדש בבלועה, ורש"י שם כותב, ואף אגב דבנתך נמי כתיב כל אשר ייגע בה יקדש. אז רבי עקיבא באמת לומד ממנחה את התופעה הזה של בלוע. יש אצלנו בגמרות אז המסומנות קטע שבסוגריים, אחרי הסוגריים אנחנו מציינים בהערה בשוליים, ממשיכה הלימודים של רבי עקיבא. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה הצורך ללמוד דין בנייה ממנחה ומחטאת. אז עכשיו, כי מקודם אנחנו אמרנו שלומדים את הדין בלוע מחטאת, מאותו פסוק שציטטנו מקודם, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ויקרא וו פסוק כ'. אז בתוך הסוגריים הגמרא אומרת, ויצטריך למכתב מנחה ויצטריך למכתב חטאת, די אשמין על מנחה דאיידי דרכיחה, המנחה הוא סולט, הוא רך, מבלעה, אז המנחה בולע, ואז מה שנוגע במנחה, אז המנחה תקבל את הדינים של מה שנגע בו, אבל חטאת בשר, אימה לא, ואי אשמינן חטאת משום דקריר, הבשר הוא ערב, ומאחר שהוא ערב נכנס בתוכו השומן ומה שנוגע בו בעומקו, אבל מנחה אימה לא, אין אותו תפעה אצל המנחה צריכה. לכן יש צורך להזכיר את התופעה של בריאה גם בבשר וגם במנחה. חטאת, מה חטאת אינה באה אלא מן החולין וביום, כאילו שחיטת הקורבן זה רק ביום, ובידו הימנית. אצל קורבן חטאת כתוב, ועל פי גמרות שלמדנו גם כן בעבר, מילות מפתח אצבע וכהן או כהונה, כתוב אצל החטאת, וכשרואים את המילים האלו על פי לימוד ממצורע, בלי להיכנס לכל הלימוד עוד פעם כאן, רק שנדע שכשרואים את המילים האלו אצבע וכהונה, זה מצביע על ידו הימנית. זאת אומרת, את הפעולות של הקרבת הקורבן כמו קבלת הדם, זריקת הדם, צריך להיות בידיהם ימין, אף כל אינה בא, גם שאר הקורבנות שהוקשו לחטאת אינה בא אלא מן החולין. זאת אומרת, אדם לא יכול לקחת מעשר בהמה ולהקדיש אותו כקורבן חטאת, צריך לבוא מחולין. וביום, גם נוגע לשאר הקורבנות, ובידו הימנית. הגמרא פה אצלנו, שוב פעם הגמרות המסומנות, רואים קטע שבסוגריים, ומטרת הסוגריים אלו כתבנו כאן בשוליים להראות שהלימודים מהקורבנות ממשיכה אחריהם. אתם אחרי הסוגריים רואים עוד מעוין אשם, כן? בתוך הסוגריים הגמרא דנה בלימודים מהחטאת. נמשיך ישר לתוך הסוגריים, וחטאת מנהלן שהוא בא מן החולין, אמר רב חיסדא, אמר כה, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. המילה אשר לו, מי שלו, כוונה מחולין, ולא משל ציבור ולא משל מעשר, וכמובן הקורבן שמוזכר פה בפר החטאת של אהרון, פר הכהן של יום כיפור. שואלת הגמרא כאן קושיה, ביום שמקריבים את הקורבנות ביום, אנחנו אמרנו נלמד מחטאת, מביום צוותו נפקא. יש פסוק אחר
לדין של יום. ברשי הייתי צריך אולי להזכיר מוקדם יותר, בדיבור המתחיל חטאת, אנחנו אמרנו שמחטאת לומדים יום, כי גם אצל אותו פער חטאת של יום של הכהן גדול כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם. אז מחטאת למדנו יום. כאן הגמור שואלת, יש פסוק חלופי בויקרא פרק זין, מביום צוותו נפקה. הגמור עונה, כדין אספה. באמת, מה שהבאנו מקודם, שמחטאת אנחנו לומדים ביום, זה לחינם מוזכר. אנחנו הבלטנו עם פס כפול הביטוי כדין אספה, כי זה מופיע עוד פעם בהקשר הקושיה הבאה. בידו הימנית, האם אנחנו אמורים ללמוד ידו הימנית מחטאת? מדרבה בר בר חנה נפקה. דאמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש, כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין. וכעת הווה מינה הוא שכל מקום שנאמר או אצבע או כהונה. ובשאר הקורבנות כתוב כהן. אז מזה שכתוב כהן בשאר הקורבנות שהוזכרו, אז אני ממילא יודע שיש צורך לימין, בלי להזדקק להקש לחטאת. אז תשובה ראשונה, כדין אספה. זה שהזכרנו למעלה שמחטאת לומדים ידו הימנית, באמת לחינם מוזכר. כי אני לא צריך ללמוד מהעקש לחטאת, הרי בשאר הקורבנות שהוזכרו כתוב כהן. ואי בית אימה סבר לה את הלימוד מחטאת שיש צורך לימין, ואני לא, כלומר אני צריך את העקש לחטאת ואני לא יכול לסמוך על כך שכתוב כהן, סבר לה כרבי שמעון, דמר אצבע לא בעיה כהונה. כדי ללמד על ימין, מספיק אם רואים את המילה אצבע. כהונה, בעיה אצבע. אבל אם כתוב כהן, זה לא מספיק כדי לחייב ימין. כהן זקוק לאצבע כדי לחייב ימין. ובשאר הקורבנות לא כתוב אצבע. בחטאת בלבד, שניהם כתובים. מה שאין כן בשאר, שכתוב בהם רק כהן. ולכן אני צריך את ההקש לחטאת ללמוד על ימין. אשם, מה אנחנו לומדים מאשם לשאר הקורבנות? מה אשם עצמותיו מותרים, כלומר מותר לצורך הדיוט, אף כל עצמותיו מותרים. מה שכותב, מה אשם עצמותיו מותרים לעשות מהם כלים. אז גם אצל שאר הקורבנות הדין כן שעצמותיהם מותר לעשות מהם כלים. רשי מביא שהדין הזה שכל אף כל עצמותיו מותרים כולל גם קורבן עולה. אבל נשאל השאלה, קורבן עולה כולו כליל אחרי שעושים הפשט בניתוח מקריבים עבר 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 שלם עבר שלם של העולה על האש. אז אני ראיתי בספר ליקוטי הלכות שבקורבן עולה אם נפרד או פירש עצמות העולה מהבשר לפני זריקת דמים, בשעת זריקת הדמים זה מתיר אותם עצמות להנעת הכהן, כמו שהכהן נהנה מהאור של העולה. זה כמובן לכתחילה. גם העצמות במצב או במקרה כזה שנפרשו מהבשר לפני זריקת הדם, זריקת הדם מתיר גם העצמות של עולה. עד כאן שיעורנו להיום.